43 שניות, הפודקאסט של אריק זאבי. אריק זאבי, המדליסט האולימפי, יושב לשוחח עם אומנים, יזמים ואנשי ציבור על הרגעים הקשים והמעצבים ביותר בחיים שלהם, ואיך הם התמודדו והרימו את עצמם בדרך לטופ.
שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של 43 שניות. והיום אנחנו מארחים את שר התרבות והספורט, חילי טרופר. אנחנו בעצם נמצאים ממש כמה ימים לפני בחירות רביעיות בשנתיים האחרונות, שלהן הוא מגיע בפוזיציה שונה לגמרי. אם בבחירות הקודמות הוא הגיע כפייבורית לזהב, נקרא לזה, עם מפלגת כחול לבן הגדולה, עכשיו למעשה הוא נמצא בסוג של קרב הישרדות, שבסיומו לא בטוח שהוא ימצא את עצמו בממשלה, לא בטוח שהוא בכלל יישאר חבר כנסת. אנחנו כמובן נדבר על זה, אבל גם נדבר על דברים אחרים. חילי בעיניי הוא אדם סופר מעניין, שממה שקראתי לאורך כל חייו למעשה עסק בהתנדבות ופילנטרופיה, ואפילו תרם כליה באופן וולונטרי לחלוטין, שזה דבר שהוא מדהים בעיניי. זה כאילו לגמרי התדמית ההפוכה שיש לחברי כנסת שרק רוצים לקחת, והנה יש פה בן אדם שרק תורם ותורם ותורם, אז נדבר גם על זה, ועל עוד כל מיני שאלות שככה עלו לי בראש בהקשר שלו. אז 43 שניות עם השר התרבות והספורט חילי טרופר, מתחילים מיד.
שלום לשר התרבות והספורט חילי טרופר, מה שלומך?
אני בסדר, תודה. ימים קצת קשוחים, אבל בסדר, מה איתך?
זהו, אנחנו כאילו 5 ימים לפני בחירות, תודה שאתה מארח אותי, חשבתי שלא לך זמן.
האמת, רציתי שעה של חסד ככה, ואמרו לי הזדמנות לשבת עם אריק זאבי, האמת בא לי בטוב.
רגע, אבל כאילו נראה פה רגוע מדי, זה נכון? זה בכוונה כאילו, לא, אתה לא רץ ממקום למקום וכזה?
לא, זה רוב הזמן זה מה שאנחנו עושים, אבל יש משהו, אתה יודע, זה בתדר שלי שהוא יותר נינוח, אבל עובדים מאוד קשה. השבוע, אתה יודע, הייתי בכל כך הרבה מקומות בארץ, אני מסיים את היום, אני כבר לא זוכר איפה הייתי בתחילת היום. אתמול סיימתי אותו באשדות יעקב, אחרי שהייתי בסכנין, באפולה, בטבריה, בחדרה, ויום לפני זה הייתי בדרום, אתה יודע, כל כך הרבה מקומות בארץ, פוגשים אנשים, והנה עכשיו הרווחתי אותך לאיזה כמה דקות.
יש כאילו התרגשות, מה מרגישים כאילו כמה לפני בחירות? כאילו, זה דומה למשהו שאתה מכיר?
תראה, זה דומה במובן זה שזה פעם רביעית שאני עושה את זה בתוך שנתיים, אבל האמת, זה שונה משלושת הפעמים הקודמות, תראה, תמיד יש איזשהו מתח. בפעם הקודם,
כן, זה פוזיציה אחרת, אז הייתם פייבוריטים, עכשיו זה...
נכון, אתה בא מעולם הספורט, אז תבין את הדימוי. זה כמו להיאבק על אליפות, ללהיאבק נגד הירידה. עכשיו, זה שני מאוד מלאי מתיחות, אבל מאוד מאוד שונה. עכשיו אנחנו במאבק על החיים ועל התפיסה, אתה יודע, מה זה החיים? החיים שלנו, החיים הפוליטיים שלנו לא כאלה חשובים, כמו שהם כלי חשוב לתרגם את מה שחשוב לנו, אנחנו על הדבר הזה, ובסך הכל דווקא אתה פוגש לי בימים יותר מעודדים, אנחנו מרגישים במומנטום חיובי יותר, וקווה.
אתה כאילו, הכרת קצת את המערכת הפוליטית, כי היית עוזר של שי פירון במשרד החינוך, כאילו הסתובבת שם, אבל יש משהו אחר שגילית בפוזיציה החדשה, כחבר כנסת ושר,
כן, יכול להיות שזה קשור בגלל שאנחנו באמת בשנתיים קשות באופן יוצא דופן. כלומר, אי אפשר להגיד שאני יודע לתזמן את עצמי כמו שצריך. בחרתי להיכנס באמת בתקופה הפוליטית הכי קשה שכנראה המדינה הזו ידעה. באמת, היא ציבות מטורפת. גיליתי, תראה, אני עדיין במקום, אולי בגלל שאני שופטים ביסודי ובא מחינוך, אני עדיין חושב שהרוב הם טובים. גם רוב חברי הכנסת, בכלל משנה מכחול לבן ומפלגות אחרות, אני מאמין בהם בטוב שלהם, ובזה שהם בסך הכל באים לשרת המדינה. זה לא כולם, אבל רובם. אבל גם ראיתי את החולאים של המדינה הזו, בעיקר בשנה הזו כשר, בתוך ממשלה שאתה רואה איך הפוליטיקה מתערבת בתוך שיקולים עניינים חשובים, וברגעים הכי קשים, אתה יודע, אנחנו קורונה, זה מלחמה על החיים של האנשים, על הפרנסה של האנשים, וזה, עבורי זה המקום הכי כואב.
כאילו, אתה הגעת מעולם של ממש מהות, תכף ניגע בכל מה שעסקת בו, ועושה רושם שהפוליטיקה זה הרבה עולם הנראות. כאילו, מה שלא דובר החוצה, הוא כאילו לא קרה.
נכון, אומרים לי את זה ואני מסרב לקבל את זה, בעיקר כי אני מאמין בדרך ארוכה, ואני רואה את זה אפילו פה, זה לא דרך מאוד ארוכה, שנה, ומהתחלה עבדתי ואמרתי, אני עובד פנימה ולא עסוק בכותרות, ובאמת, כמו שאתה אומר, לא אמרת, לא עשית, לא רואים אותך, לא שומעים אותך, סתכל עכשיו אחרי שנה, אני שומע מה אנשים מדברים איתי בעולם הספורט, בעולם התרבות, שני, אתה יודע, אני לא יללך זר ולא פיך, אני לא אתחיל לדבר על עצמי, אבל אתה במיליה הזה, זאת אומרת, שהם אומרים, בוא נעשה הכי טוב שהיה פה, בתחומים האלה. ולא שיניתי שום דבר, התמדתי בדרך שלי, פשוט לוקח יותר זמן לפעמים להכיר בזה, אבל באתי לשנות המציאות.
אבל אולי כי עולם הספורט והתרבות הוא עולם ש... יחסית יש אפקטים מיידיים לקהל, נגיד בתחבורה, אם זה משהו שקשה, עוד סתם אני לוקח דוגמה. ואז אתה צריך להתחיל לעשות רעש, כי מחפה על הדברים שאתה לא עושה בפועל.
קודם כל, אני לא בא ממקום טער, יש מתח מתמיד כזה, אני מבין שהתקשורת זה פה חלק מכלל המשחק, אני לא נאיבי, אני מתראיין, אני מדבר בחוץ, אבל זה בעיקר שאלה של איזונים. אני מקפיד על עצמי לשמור על האיזון שרוב הזמן אני עסוק בעשייה, זה גם חינוך טוב שקיבלתי, אני תמיד אומר שהקרדיט על הדברים הטובים שיש בי אני נותן להורים שלי, על הדברים הרים אני לוקח אחריות. גדלתי בבית טוב, שתמיד אמר, אמור מעט עשה הרבה. ככה אני משתדל לחיות, אז אפשר לאמור, אבל מעט.
לא, ויש כאלה שגם אומרים הרבה ולא בטוח עושים, כי אני אתן לך דוגמה, ששר מתראיין, לא משנה עכשיו, הוא יכול להגיד, עשיתי וזה, והתחיל לתת נתונים. עכשיו, ב-99% אין לך מושג אם הנתונים נכונים, איך אני, במקרה פעם בספורט שאומרים משהו, גם בתוך הספורט שאני כאילו מבין ויש לי עמותה, מאיפה אני יכול לדעת אם נתנו 20 מיליון שקל במגזר, ונוצרה תרבות כזה שאתה יכול להגיד, וזה נראה מרשים, ואתה לא יודע איך לבדוק את זה אפילו.
נכון, נכון, אתה יודע, אין, לא שולחים לך בסוף את החשבונית על השטויות שאתה אומר, ועל הבטחות שאתה מפזר, ועל ספינים שאתה זורק לאוויר. ואני חושב שזה חלק מהמחלה הפוליטית, שאלת אותי לפוליטיקה, הרבה מאוד אוויר חם, הרבה מאוד ספינים, זה לא שאין שם בכלל אמת, אבל הכל משמש כבר בעיבוביה, זה קשה לבדל.
ונגיד, אני מכיר קצת את בני גנץ, יושב ראש המפלגה שלך, ואתה כאילו לוקחים בן אדם שבסוף, כל מי שאתה מדבר איתו ברמה האישית, מסכים שהוא אדם ישר וערכי, ואיש טוב, ומקור טוב, והרמטכ"ל, ובסוף, כאילו מנסים לייצר לו תמונה שהיא תמונה מטורפת, כאילו איך אפשר לחיות בסיטואציה כזאת?
קודם כל זה נוראי, אני גם לא מסתיר את זה, אני חבר מאוד טוב של בני, כשנכנסת דיברתי איתו קצת, אנחנו, יש חברות עמוקה וזה כואב, קודם כל שפוגעים בחבר שלך, אבל עזוב, אנחנו לא פה בעניינים אישיים, אלא באמת כואב ברמה הלאומית, שזו רמת השיח, הרי אין לי שום בעיה עם ביקורת עניינית, קשה, אבל שתישאר עניינית, והמקום האישי הזה, מקום שבסוף, אתה יודע, נגיף הקורונה ילך, אבל הנגיף של הרעל הזה, של השנאה והירידות נמוך, יישארו פה הרבה אחרי, וזה בעיניי הרבה הרבה יותר מטריד, ובכלל, כמו שאתה אומר, יש פה איזה דיסוננס מתסכל. כי מצד אחד, כמעט כל אנשים אומרים, הפוליטיקה זה מקום לא טוב, ומגיד שככה מתנהגים, ואסור לשקר, ולא להיות נחלולי, ואז אחרי גם משפטים, אותם אנשים אומרים לך, ואתם לא מתאימים לשם. אז לא הבנתי. אם אתה רוצה שהיא תשתנה, אין, חייבים לעשות את זה אחרת. ואנחנו מתעקשים להיות בתוך הפוליטיקה ולעשות את זה אחרת, ואני חושב שיש לזה סיכוי.
כן, אתה יודע, ישר שאמרת את זה, חשבתי על איזה משהו בהקשר הספורטיבי, כאילו יש פארק כזה, נגיד, יכול לשבת בן אדם ולהגיד, בוא'נה, מסי הזה שחקן גרוע, עגלה, ואז להגיד, בוא'נה, האחיין שלי, אתה לא מבין שחקן, הוא תותח, הוא משחק בליגה לילדים, כאילו, הם יכולים לדבר, נכון?
נכון, כן, יש הרבה, ולכן אתה לא, אתה נורא קשה לך להדביק את הדבר הזה, נתניהו, אנשים אומרים, זה נורא, איך הוא מתנהג וכו', אבל אז בסאבטקסט שלהם, הם מסתנברים, הם אומרים, וואו, אבל מדהים איך הוא עבד עליכם. עכשיו, מה זה עבד עליי? מה אני, חילי חשוב? חילי לא חשוב, הוא עבד על המדינה. ואני לא כדי ללכת למקום הפוליטי הנמור, אני מביא את זה כדוגמה. וצריך גם בעיניי לבחור את הדרך של האנשים, את הבחירה שלהם, מה הם הערכים שלהם, ולא רק על פי מי צועק הכי חזק, או מי מבטיח הכי גבוה.
יצא לנו להיפגש כאילו כמה פעמים בתפקיד שלך, בכל מיני כובעים, במקרה יצא, אפילו זה היה בזה
אפילו רוצים לעשות כמה דברים טובים ביחד, נכון. אבל לו היה תקציב מדינה, אולי היינו מצליחים.
כן, וזה בדיוק מתקשר למה שרציתי להגיד, שכל הזמן הרגשתי אצלך, שאתה כאילו קצת כבול, כי אתה לא יודע אם תישאר, כי זה היה עוד יחסית מתחילת הדרך, כל הזמן הייתה תחושה שזה לא, איך אפשר לנהל ככה משרד?
בכל, יש איזה מחירים מאוד גבוהים. כל אחד שיקח את העולם שלו, סתכל על העולם שלך, שלא היית יכול לתכנן קדימה, שאתה לא יכול לבנות תוכניות שהן ארוכות טווח. זה ממילא עושה את הכל יותר בינוני. והחוויה פה של הראיות בפוליטיקה, בעיקר בשנה הזו, יש לה מחירים מאוד מאוד גבוהים. כמו שתמיד שנפגשנו, אמרתי לך, טוב, עוד מעט שיהיה תקציב. חיכינו, ובסוף הוא לא בא. וזה מחיר עצום. ועדיין אני אומר שאפילו בתוך התנאים האלה, הדבר הכי גרוע זה להתבחן, אני לא רוצה להתבחן, נכון, יש קשה ומתסכל, אבל יש הרבה שאפשר לעשות, סתם נתן דוגמה, בנינו עכשיו את תוכנית המתקנים של ישראל, עשור קדימה, הרמנו את הראש, וואו. יש עכשיו תוכנית מוכנה, איפה יבנו מגרשים ואולמות ובריכות, וכמה יבנו ומה צריך אל מול החוסרים וכו'.
שכנראה לא אתה תגזור את הסרט.
נכון, אבל אתה יודע, אנחנו באים מחינוך, ואנחנו זורים זרים, ואנחנו ברור לנו שאחרים יקטפו אותם, אבל זה בסדר גמור, אני חושב שזה הרבה פעמים זה מה שחסר פה, איזושהי נכונות לעשות משהו עכשיו, ולא לחפש לגזור את הסרט. זה גם, אתמול גזרתי סרט באולם שנחנך באפולה. לא שלי, הוא של מירי. זה בסדר, אני אין לי בעיה לתת קרדיט לקודמיי, זה לא כואב לי. ולכן גם מה שאני אעשה, רוב הדברים, אני לא מדבר על הקורונה שבטח דבר עליה, הייתה שנה יוצא דופן, יקצרו אחריי, וזה בסדר, אנחנו חייבים להרים את הראש ולהסתכל, יש איזה פתגם סיני יפה שאומר, הזמן הכי טוב לנטוע עץ היה לפני 20 שנה, הזמן הבא הכי טוב זה עכשיו. כלומר, נכון, היה אפשר לפני 20 שנה, אבל אנחנו פה עכשיו...
אני חושב שאתה מכוון למשפט אחר שאומר, העולם יהיה טוב יותר או משהו כזה, שאתה תזרע זרעים שאתה לא תהנה מהפירות שלהם.
אז גם, אז זה מאוד דומה, כנראה שיש איזה חוכמה לסינים.
כי בספורט אנחנו הרי שנינו מחוברים לעולם הזה. זה תמיד מצחיק, אני אתן דוגמה בכדורגל, כי זה מה שמדבר לרוב האנשים, תמיד מתעסקים במי יאמן את נבחרת הבוגרים. מי תשים במה? מה זה משנה מתעסים? אז יכול להיות, לא אומר ששום מאמן לא יהיה להשפעה, אבל נבחרת הבוגרים לא תזכה במונדיאל, אוקיי? אם אתה רוצה שנבחרת הבוגרים תהיה טובה, אתה צריך לבוא בגיל 12-14, להתחיל לבנות אותם נכון, ואז עוד 8 שנים, כאילו, וזה מה שתמיד היה לי קשה, כאילו, בעמותה שלי, שאם אתה רוצה לשנות מהותית משהו, אתה חייב ללכת אחורה, כמו בחינוך.
לגמרי, אגב, גם במדינות בעולם שאתה בודק, מתי הם הצליחו בכדורגל, סתם כי נתת את הדוגמה, אבל בכלל בספורט, אתם זה, כשהייתה להם סבלנות, שהם ירדו למטה, לגילאים הצעירים, השקיעו, הרחיבו את בסיס הפירמידה, אחרי כמה שנים פגשו, אתה יודע, זה גם בטוח עליך, אריק זאבי, המדליסט, לא נולד ביום של המדליה. כך שנים אחורה, אני לא יודע, אתה תדע להגיד לי באיזה גיל, אבל אתה יודע, יש ציוני דרך בדרך, ומאמן טוב שהיה לך שם, ומשפחה וסביבה, צריך כל כך הרבה דברים שיקרו, אבל צריכים לקרות בגיל הרבה יותר מוקדם. בחינוך אתה כל הזמן פוגש את זה. כשאתה פוגש מישהו שעושה שטויות בגיל 15 או 18, זה יושב על בורות בנפש שנפערו בגיל הרבה הרבה יותר צעיר, לפעמים ממש בגיל שנה או שנתיים, ואתה, המחיר שלהם, אתה פוגש אותו בגיל יותר מבוגר, אבל הכאבים הם הרבה יותר מוקדמים.
כמה התחברת למשרד הספורט? אם נגיד עכשיו אתם נכנסים לקואליציה ומציעים לך תפקיד שר, כאילו...
מאוד, מת על המשרד הזה, מת להישאר פה.
זאת אומרת, אם יש לך בחירה, אתה אומר, אני רוצה להישאר.
כן, תראה, אתה יודע, מי שיוציא לי תיק החינוך זה משהו אחר, אבל חוץ מזה...
רק החינוך יכול לפתות אותך, אתה אומר.
רק החינוך, לא, באמת, זה... קודם כל, ספורט, מי כמוך יודע איזה כלי חינוכי אפקטיבי זה. ידעתי זה גם כמנהל בית ספר וכמורה, והיום אני חווה את זה הרבה יותר דרך פה. תרבות וספורט, זה, תשמע, זה כל מה שממלא את החיים שלנו. אני, זה, התעקשנו מאוד, כל הזמן, כבר חודשים אני מתעקש שבפעם הראשונה שיפתחו את המשק באופן רחב, יפתחו את התרבות וספורט. ולגלגו עליי ואמרו מה, אבל זה מותרות, ומי צריך ואף אחד לא ייתנו וכו'. אבל בדרך שלנו, התמדנו, העולם שייך להקשנים, התעקשנו וניצחנו. עכשיו, למה עשיתי? זה לא כי זה חשוב לי כשר, לאיזה יוקרה. אמיתית, אני מאמין בזה. אתה יודע, מה זה תרבות? זה לא כותרת, זה ספר שאתה הכי אוהב, זה השיר שמחזיק אותך ברגעים הכי קשים, זה סרט שיצאת מהקולנוע ולא שכחת אותו, הצגה שהרחיב לך את הלב, זה כל מה שממלא את הנפש שלנו, בלי זה אנחנו פתאום נראים אנשים נורא ריקים וחלולים, אותו דבר כחברה, חברה שזורקת את התרבות ואת הספורט שלה לסוף, חברה שאומרת שאני מוותרת על התשוקה ועל אדרנלין ועל שיתוף הפעולה ועל הסקרנות ועל היצירתיות ועל החדשנות ועל הנשמה. ולכן אני, אתה יודע, אני אומר את זה בהקשר של למה אני כל כך אוהב את המקום הזה, כי הוא ממלא את הנשמה של המדינה שלנו.
אבל זה יפה שאתה אומר כך, אבל נראה שהמדינה, נגיד, בטח בתקופה של הקורונה, אז אמרו, אוקיי, משרד הבריאות, יש את האיסורים שהוא רוצה לעשות, ואנחנו מבינים שאסור לפגוע בפרנסה. הספורט בכלל לא היה בשיח הזה. זאת אומרת, לצורך העניין, אם משרד הבריאות היה לומד את הזה, הוא היה יכול לדעת שבטניס, נגיד, היה אפשר לשחק כבר לפני חודשים, כאילו, אבל לא היה שם איזה מישהו פרויקטור לתחום הספורט.
נכון, תראה, גם משרד הבריאות, אבל אתה יודע, אליו אפשר להיות צלחנים, כי בתוך העומס המטורף, שהוא פוגש מגפה קשה, קשה לו רזולוציות, אבל כן, הייתי רוצה, אני אגיד דבר והיפוכו, הייתי רוצה שהספורט יהיה לו מעמד אחר פה בחברה, ושבשנה האחרונה בממשלה, לא רק אני אדבר על הספורט, אלא, אתה יודע, זה הרבה אנשים, כי בסוף יש מעט מאוד דברים בישראל שמעניינים מיליונים. הספורט הוא נוגע בכולם.
כן, האמת שבאחד הסגרים שהיה מותר ספורט, הלכתי פתאום לפארק, דבר כולם התחילו ללכת. זה המפלט היחיד.
יש כוח לספורט.
לגמרי. אני קראתי עליך קצת, אפילו שחשבתי שאני מכיר, אני דעתי שאתה בחור טוב, אבל זה, כאילו זה נשמע מוגזם מה שעשית. כאילו אני ככה יקריא לטובת מי שלא יודע, איך שהשתחררת מהצבא, גם תקן אותי אם אני טועה, כי אני יודע שהיא גם ויקיפדיה מהמגזימים.
בוא נראה, לא קראתי את זה לאחרונה, בוא נבחן.
אוקיי, אז ישר שהשתחררת מהצבא, הדרכת שנתיים חבורות רחוב בירושלים.
נכון, בשכונת מוסרה, מחופשת השחרור.
מה זאת אומרת להדריך חבורות רחוב? כאילו מה...
קשרתי, הייתי בחופשת שחרור, אמרתי, התקשרתי איזה חבר שלי, רציתי לעסוק חינוך. אמרתי, חבר שלי בחינוך, תגיד, יש איזה משהו מעניין? אמרתי, תקשיב, בשכונת מוסרה בירושלים. חפשים מישהו שיהיה מדריך של הנוער שנפלט בעצם, זה מה שנקרא חבורות רחוב, זה שם קצת מעליב, אבל כן, הנוער שנפלט ממסגרות, וזה בעיקר עבודה בשעות הלילה. הלכתי, התאהבתי, הייתי עובד תמי בערך 8 בערב, עד מה שנקרא הלקוח האחרון, שזה לפנות בוקר, והיה מיוחד.
ואחרי זה הקמת בעצם 3 עמותות, מעגלי צדק, שכן טוב וקרן פסיפס.
כן, יחד עם חברים, כולם עסוקו, שכן טוב חלוקת מזון, מעגלי צדק יותר, צדק חברתי, קרן פסיפה זה קרן שעדיין עובדת, ואני מאוד גאה בה גם שכן טוב, שבעצם ההגדרה, שם אנחנו קודם כל זה הכל בהתנדבות, אין שם אנשים בשכר, אנחנו אוספים כמה שיותר אנשים הוראות קבע קטנות, ופעם בחודש יושבים, ומחלקים את זה למה שאנחנו מגדירים צעד משמעותי קדימה, כלומר, אני לא מממן חשבונות חשמל או אוכל, אני... אממן אבחון לילד, מקצוע למישהו לרכוש מקצוע, משהו, מה שנקרא, לתת חכה ולא דגים, ואתה רואה את זה קורה וזה יופי.
תכף תגיע השאלה. אחרי זה סמונקל עמותת אחריי, נכון?
נכון.
זה בעצם לקחת נוער בסיכון לצבא?
כן, בכלל, נוער בפריפריה, הרבה כלים. הכלי המרכזי זה קבוצות הכנה לצה"ל, ושם הייתי מדריך ועשיתי כמה תפקודים, בסוף הייתי סמנכ"ל.
ואני קורא את כל זה, ויש כמובן ברנקו וייס, שזה גם תיכון מיוחד כזה שהוא תחנה אחרונה כזאת.
כן, שם היו 5 שנים מופלאות, תיכון לנוער בסיכון, שבדיוק אנחנו מדברים בשבוע לא קל, כי שבוע נדקר שם תלמיד בתוך בית הספר, התלמיד הזה מרמלה שנדקר, זה בקטטה בתוך החצר, זה אותו בית ספר שניהלתי. מקום מאוד מאוד מיוחד, גם לוקח שוב חבר'ה נושרים, אבל...
אבל אתה יודע, זה הרבה מעבר לחינוך, כאילו, זה חינוך עם עוד משהו, יש פה תמיד הפריפריה, תמיד האוכלוסייה יותר חלשה, כאילו, אני חשבתי שאני בחור טוב, אתה כאילו צדיק, כאילו, מאיפה זה מגיע?
אני, שוב, אמרתי לך, קיבלתי חינוך טוב, אבל האמת, זה הדבר שהכי שובר את ליבי, בסוף בסוף, זה שהעובדה, היא העובדה העצובה שהעתיד של ילד נקבע על פי המקום שבו הוא נולד. זה משגע אותי, זה באמת, זה שובר את ליבי. עכשיו, נכון, יש חבר'ה שגדלו במציאות קשה, אני לא יודע, אתה גדלת בפרדס כץ, אז אתה מכיר אולי חבר'ה...
לא הייתי במציאות קשה, אבל אין ספק
שאתה... אז יש חבר'ה שם שגדלו במציאות אחרת. ולכן, המקום שבו נולדת קובע את העתיד שלך. עכשיו, יש יוצאי דופן, אבל הרוב זה... ולכן תמיד היה חשוב לי ללכת למקומות, ירוחם, אחר כך תכף תגיע בטח רמלה, שלבוא ולנסות להיות אחד מאלה שנותנים לחבר'ה להזדמנות. אגב, שני המאבטחים והנהגים שלי היום זה תלמידים שלי בברנקו וייס.
די.
מורים שלי, עם תיקים פליליים, עם מסתבכויות וכו'. מאז עשו דרך גם בברנקו, עשו את הבגרות, התגייסו לצבא, והבאתי אותם לפה, ואז דיברתי עם רובי ריבלין, ומחק להם את התיקים על הדרך שהם עשו בחיים.
אגב, אחד הפוסטים הכי חזקים, כאילו, שעשו הכי הרבה אש אצלי, ש... אני קראתי לו פרדסקאטו צפון תל אביב, כי תמיד יש את המיתוס הזה בספורט, שאם תיקח ילד מהשכונה, רוקי, מרדונה, צמח משכונות העוני, אז הרבה יותר קל. ואני היום שאני מאמן בצפון תל אביב, בעדי יוסף, הרבה יותר קל להצליח בצפון תל אביב. זה כאילו, זה לא נעים להגיד את זה. ברור שאם תמצא מישהו מזה ותיתן לו את כל התנאים, אז יהיה בו כאילו, אגרסיב, רצון להצליח יותר גדול. אבל בסוף אני רואה את ההלכה למעשה. יותר קל להצליח בסביבה יותר טובה, אני אקרא לזה, יותר חזקה.
לגמרי, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מסתנברים מהסיפורים הרומנטיים, על ההוא שהגיע משום מקום, אבל הרוב זה לא הסיפורים, על כל אחד כזה יש עוד 1,000 שלא שמעת עליהם מעולם, כי לא קיבלו הזדמנות, הרי לא גדלים בפרדסקאץ, אנשים פחות חכמים, מוכשרים וטובים, פשוט עם פחות הזדמנויות, לכן האתגר שלנו כחברה זה לתת הזדמנויות.
ואחרי זה לא הגענו לדבר הכי אחרון שעשית, נגיד, על התרומה של הכליה. כאילו, אני מסתכל, וזה נראה לי משהו שהוא הרבה מעבר רצון לתרום, זה משהו שהוא עמוק, כאילו, לתרום כליה, זה כמה בודדים עושים את זה.
תשמע, אני קודם כל אמרתי, משפחה שאני
גאה. כן, אבל זה יותר עמוק, מאיפה, כאילו, אתה, איפה זה יושב? כאילו, מה, העובדה שגם קראתי שאתם 9 אחים ואחיות?
10, כן. 10? אני מספר 6, כן, יש לי 9.
וואו, זה גם...
זה גם באמת בטוח הסביבה שגדלתי בה, וגם איזה מין תחושה, הרבה מדברים מהי משמעות החיים, ויש את הספר של ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות. אני הגעתי למסקנה שהמשמעות זה לתת. ולהשאיר משהו אחר, ולהשאיר זה כמובן לתת ממה שיש בך למשהו אחר, וגם יכולת לקבל, הרי ברור שגם אצלי חסרים הרבה דברים, ואני מרוויח מהסביבה שלי, מאשתי, מהילדים שלי, מהחברים, מהסביבה, ולכן, גם במקרה של הקיליה, אתה יודע, קראתי על זה פשוט לפני כמה שנים, שיש מצב כזה שלתרום איבר מהחי, זה הקטע, זה אגב, זה בישראל יוצא דופן, זה לא, בעולם זה לא כך קיים, ושאפשר, נולדנו עם שתי כליות, לא הכרתי את כל זה, אני לא מתחום האנטומיה, אתה, טוב, אתה למדת בטח יותר.
בקטנה, לא.
שתי כליות, מתברר שאפשר לחיות עם אחת. עכשיו, זה נכון שאתה צריך בריאות מאוד מאוד גבוהה, עושים לך חודשים של בדיקות, כי לא לוקחים בזה סיכונים. ואתה יכול פשוט להעביר כליה מאדם לאדם ולצאת לו חיים. ואז אמרתי לעצמי כל הזמן, כשיהיה לי הזדמנות והחיים נורא עמוסים וזה, נעשה את זה. ואז הייתי בין הבחירות השניות לשלישיות, כבר הייתי, נמאס לי מהפוליטיקה, אמרתי, אני חייב לעשות משהו משמעותי, נזכרתי בזה. אמרתי, יאללה, התקשרתי אליהם, אמרתי, אני רוצה, אבל מהר מהר. אמרו לי, כמה מהר? אמרתי, יש לי חודש וחצי עד הבחירות, אני חייב. אמרו, נראה, אף פעם לא עשינו כך, מהר בוא נראה. באתי וזה, מצאו לי מישהו שזה מתאים, כי יש הרבה בדיקות התאמה. מצאו לי בחור בשם יאיר, זה היה תרומה, מה שנקרא, אלטרואיסט, אתה לא, אני לא הכרתי מי זה, אמרתי, לא, וגם לא, אמרתי, לא אכפת לי, מי שצריך שהרופאים יגידו.
מטבע ליקוטי, זה, סבתא.
יכול להיות, עם ישראל.
אבל אתה יודע שזה, כשאתה מדריך חבורות רחוב, בסדר, זה, גם הפידבק הוא כזה יומיומי, ואתה רואה ילד צומח, ואם הוא יוצא משם, וכמו שאמרת, הבאת הילדים, ו... אבל לתרום כליה זה גם מסוכן, עזוב שיש לך עוד כליה, אבל אתה נכנס לניתוח. אני נגיד, תמיד אומר נגד ניתוחים, אפילו ניתוח בברך, אפילו זה ניתוח פשוט, כי לא יודע, ניתוח זה ניתוח, אתה אף פעם לא, זה ממש משהו שהוא מעבר, אתה מבין?
כן, תראה, אני לא מבטל את זה, גם ישבתי עם הרופאים לפני, אגב, אתה יכול לחזור בכל שלב מעצמך בלתרום, כן? אתה גם, אני זוכר, הכניסתי לחדר הניתוח לפני שהמרדים הרדים אותי, הוא אמר לי, אתה בטוח. כן, כי כאילו בגלל שזה התנדבותי, אתה לא חייב. אז אחד נותנים לך תחושה מאוד טובה שזה לבחירתך. ושתיים, שאלתי את המנתח, דוקטור אלחלילה מהדס עין כרם, תגיד מה זה? הוא אמר, תשמע, כל ניתוח זה סיכון, כמו שאתה אומר, פותחים לך, זה גם ניתוח מורכב, 5 שעות, הוצאת איבר, זה התאוששות של זמן. אבל אנחנו יודעים לעשות את העבודה, והסיכון הוא מאוד מאוד קטן, אבל הסיכוי הוא מאוד מאוד גבוה להציל חיים. ואמרתי, תשמע, יש בן אדם, ואני לא הכרתי את זה אגב, היעיר הזה סיפר לי אחרי שפגשתי אותו כמה ימים אחרי הניתוח, זה בן אדם שהיה 9 שעות כל לילה מחובר לדיאליזה. אין לו חיים, לא יכול לצאת מהבית, נפוח כולו, נאבק על החיים שלו, וברגע שקיבל את הכלי הזה, האיש חזר לחיים. אתה יודע, אני פוגש אותו, מדבר איתו, אנחנו מדברים כל יום שישי. איש אחר, זה, בשבילי זה זכות.
זה מדהים. כמה אתה חושב חברי כנסת היו עושים את זה?
קודם כל, אני מקווה שיעשו את זה עוד. יש לא, אני אגיד סדר. כל אחד שיתרום בחלקו, אני הלוואי.
רובם לא בריאים עכשיו עם הסיגריות והקפה, לא?
תאמין לי, זה, כן, מבחני הבריאות לא כולם היהודים. אבל העיקר שאנשים יתרמו, כל אחד בדרכו.
זה מדהים. אני רוצה לחזור ככה לתקופה של הצבא. קודם, אתה היית חייב ומפקד בדובדבן. קודם כל, למה דובדבן? כאילו, איך... תמיד בראש דובדבן אתה חושב על ליאור רז כזה שהוא אחת, גם ככה יש לו תלוק.
ליאור אני מכיר אותו.
אף אחד לא היה חושב ש...
שאלה טובה, לא תכננתי, זה סיפור טוב. תכננתי, אתה יודע, רציתי שירות משמעותי, הלכתי גיבושים, בכלל הייתי עמוד יש לשייטת. אז דחיתי גיוס ועושים בדיקות ריאות לנפח ריאות, כי צוללים, ושם הייתי גבולי, אמרו לי, אתה לא יכול. טוב, אז אמרתי, אוקיי, איזו יחידה טובה אחרת, חשבתי מגלן או משהו כזה, ואז רוני נומה, שעכשיו התפרסם כי הוא עוזר בקורונה עם המגזר החרדי, הוא היה אלוף פיקוד המרכז, באותה תקופה עם מפקד דובדבן, הגיע למכינה שבה למדתי בנחשון, להרצות, סוף המכינה הוא כך מתברר, הלך לראש המכינה, אמרו, תקשיב, תביא לי איזה שניים מפה, ראש המכינה, אני ועוד אחד, השני לא עבר את הביטחון שדה, לקחו אותי דובדבן, עכשיו בהתחלה הייתה לי גם תתדמית, אמרתי, בוא נעלים וזה וזה. אבל אחלה יחידה, טובה, משמעותית, שמח שאני
לא, שם. כאילו, אתה ממש צריך להסתערב, לא?
כן, אם הזמן התמקצו יותר, גם אז אתה יודע, להתחפש כל אחד יכול, מחפשים אותך, יש אצלנו את ה... לא נכנס לכל הפרטים, יש אצלנו את הפלגש יותר, זה ממש המקצוע שלו, אבל כן, יצא לי לא מעט גם להתחפש, אבל יש את המקצוענים לזה.
אבל עכשיו נדבר על המשמעות המנטלית, הרי בסוף דובדבן, או כל יחידה קרבית, אבל דובדבן זה... זה להתחכם, סיטואציות שאתה אגרסיביות, זאת אומרת, צריך, ואתה כזה בלוק הדין, אתה כאילו אוהב אגרסיביות?
האמת שאני לא ג'ודואיסט. לא, האמת שזה היה התחום היותר, פחות התחברתי לה. אתה עושה אותו כי צריך, אתה עובר הרבה קרב מגע, אבל גם בתוך הצוות מחלקים תפקידים. כולם צריכים לדעת לעשות הכל. אבל אני הייתי נווט אחות, גם של הצוות וגם של בכלל של הרבה מאוד פעולות, והתפקיד שלי היה לנווט ולהוביל את כולם עד לנקודה, ושם מי שיותר בנוי כמוך, עושה את, את העבודה הפיזית. אגב, אם צריך לראות, אז אין בעיה לראות, אבל אם זה פיזי. אבל היה לי פעם איזו פעילות ליד חברון, שהובלתי והגעתי, ואתה יודע, ופשוט הבן אדם יצא מולנו, אז לא היה את הזמן לכל התוכנית. פוגש את הבן אדם הזה מולנו, קפצתי עליו, כי זה מה שזה, עכשיו היה בן אדם בגודל שלך כזה, גובה שני מטר וזה, ואני תלוי עליו, אני זוכר תופס אותו בצבא, הוא מנער אותי מעלה, מנער אותי וזה, ועד שבאו החבר'ה ועזרו. אני לא מהאלה שהולכים מכות, אבל אתה יודע, כשאתה מרגיש את זה מה שצריך של המדינה, אתה עושה.
למה אני שואל אותך? אני בחיים לא הלכתי מכות, זה מצחיק גם פרדס בחיים.
אומרים את זה אגב הרבה על, על הג'ודואיזם, שדווקא הם יודעים הכי לשמור על עצמם.
כן, יש בזה משהו בקטע של הוויסות, אבל באופן כללי אני לא אוהב לריב, אני... ואני תמיד, כשאני מנתח את עצמי, אני אומר שאני מאוד אהבתי ג'ודו וגם כדורסל, כי אפשר להוציא שם את האגרסיביות, אפילו זה תכונה טובה אפילו, להיות אגרסיבי בקרב. זה עדיין לא הייתה התכונה בולטת שלי, אבל כאילו זה מקום שאתה יכול לשחרר, ואז שאתה מחוץ, אתה יכול... אז תהיתי אם זה כאילו גם אצלך, שהעובדה שאתה כזה, פתאום יש מקום שבו אתה יכול...
יכול להיות, לא חשבתי על זה. יש משהו בכלל בדובדבן, שאתה צריך מ-0 ל-100 ברגע, שזה די מטורף. גם הקפצה וגם הפעולה היא, יש לך הרבה מאוד חדות, וזה אני מאוד אוהב. את המגע הפיזי בסוף, זה התחום שפחות הייתה לי תשוקה לה, אבל אם צריך, עושים את זה.
ודווקא נגיד, שחשבתי על דובדבן בהקשר שלך, אז כאילו... אם אני מבין נכון, כן, לפי פאודה, זה המידע היחידי שיש לי, זה שאתה כאילו בעצם צריך להיות שם קור רוח מאוד מאוד גדול, זאת אומרת, אם כבר יש פה בלגן, זה לא טוב, זאת אומרת, זה, הכל אמור להיות בלי בלגן.
נכון.
זה אומר שכן יש יתרון לזה שאתה...
לגמרי, זה אגב היה אייסמן מה שקראו לי. כן. כן, כן, הייתי מאוד, אני לא נחץ.
בסיטואר... תמיד ככה, כאילו מילדות?
כן, זה... כן. כן, לא נכנס. אולי כשאתה גדל עם 10, ממה תלחץ. אבל לא, מאוד בית כזה. אימא שלי, אנחנו 10 ילדים, אני לא זוכר אי פעם בילדות שלי שירים עלינו את הכל.
אתה אומר, לא מאמין לך.
כן, אני אומר לך, תשמע, יש לה איזה מין משהו בפנים, איזה יכולת שקטה כזו.
אולי בגלל שהשרה אמרה אין סיכוי, אז כבר עדיף לא. שלוש, אתה אומר צעקת.
לא ישמעו אותי גם ככה. לא, אז כן, אז הכל רוח הוא טוב וחדות. ואתה יודע, אין גם לוחם שיש לו את הכל. זה נדיר, מדי פעם אתה פוגש איזה בר כוכבה כזה. אבל זה טוב, יש לי את החסרונות שלי, ואז את הצוות, וכל אחד מביא את היתרון שלו. זה נכון אגב לחיים בכלל. מעניין אותי איך זה בג'ודו, כי שם זה ספורט יחידני, אז אני לא יודע, זה קצת דומה לטייס.
כן, הוא בג'ודו, תשמע, מייחסים יותר מדי תכונות, בג'ודו בסוף זה קרב, אז כן, מישהו כאילו, הוא גם מוכשר גופנית והוא פייטר, אז יש לו סיכויים טובים להצליח, גם אם הוא לא מאומן וגם אם המאמן שלו לא טוב. לא סתם רואים שיש הרבה מדינות שהן לא מעצמות ספורט שמצליחות בג'ודו, ש-50% מהמדליסטים בג'ודו זה אוזבקים, קזחים, מונגולים, גרוזינים, כאילו זה לוחמים, יש יתרון אדיר, אבל אני חושב שהיתרון האדיר בג'ודו זה שאתה לא צריך תכונה אחת, זאת אומרת, אתה יכול להיות גבוה, נמוך, קורדינטיב, זאת אומרת, אתה תצטרך להתמקד בחוזקות שלך, אבל אתה לא חייב שלך את הכל, זה כאילו מאוד נדיר שאתה תהיה כן. גם מתפרץ, גם זריז, גם גמיש. תתאר לי כאילו הרגע ש... הכי מלחיץ, כאילו, נגיד, מסתכלים צבא ווייז, כאילו, מתי החברית שנוסעים למבצע, כאילו, מתי הרגע שבו אתה...
מתי? אני מנסה לשחזר אחורה, מתי הרגע? תראה, ברגע שאתה מקבל את המשימה, אתה נורא נורא ממוקד עליה, אתה לא זוכר שיש לך בך זמן, אתה גם בגיל אחר, שאתה
פחות מפחד.
כן, אני חושב שאתה גם, אתה לא פוחד. אני חושב שרגע לפני הפל, כלומר, יש איזה שקט, בסוף נוסע, אוקיי, נכנסנו לרחבים, מתחילים לנסוע. זה כמו שאמרת, יכול להיות רכב מסוערב, סיטואציה, ואתה...
יש מתח כזה.
ואז יושבים שקט, ואז יש שקט ברכב, ואתה יודע, וזה יכול להיות זמן של נסיעה, ואז באות המחשבות, אתה יודע, אתה בראש שלך משחזר את הציר ניווט, אתה אומר, אתה מנסה לזכר, כשאני אצא מהאוטו, מה אני אראה מולי, את כל המפות שראית.
ככה אתה מתגבר על הלחץ, אתה מתמקד ב...
כן, אתה מנסה מאוד, אבל מתגנבות המחשבות, ואתה יודע, ואז אתה מחכה, ואתה יודע, בקשר אתה שומע כניסה לזה, נקודה זה, נקודה זה, אתה מתחיל להתקרב ליד, ואז יש את הפל, פל, פל, ואתה יודע, פורצים החוצה, זה כוח מתפרץ. אז אולי שם, אבל גם לא זוכר את זה כחרדה, אתה גם מאוד משתפשף בתוך זה, אתה נכנס, האינטנסיביות היא גם שומרת במובן הזה.
באמת, זה לא, מה זאת אומרת משתפשף בתוך זה? זאת אומרת, בתרגול, אי אפשר לדמות אף פעם את הכניסה הראשונה.
נכון, אבל מתישהו אתה כבר, זה נהיה הרגל שלך, אתה לא מכיר את החיים שלך אחרת, בעיקר בתקופות מאוד מאוד עמוסות. אני חושב שאחר כך לפעמים משלמים על זה מחיר, נגיד בתוך הטירוף ובתוך האינטנסיביות, וגם תחושת השליחות, הכל מתערבב ביחד. אתה לא פנוי לחשוב מה עובר עליך, מה קורה לך, מה המשמעות של הדברים האלה וכו'. אני רואה את זה על הצוות שלי בצבא, לא מעט מהם משלמים מחירים עד היום על זה, אתה יודע, לא כולם, לא תמיד, הייתי בדיוק לפני 3 שנים, בדיוק השבוע לפני 3 שנים, יחד עם הצוות שלי נסענו למסע ברומניה, יש עמותה שנקראת בשביל המחר, היא לוקחת צוותים שעברו אירועים משמעותיים, משהו כזה, לשבוע בערי הקרפטים ברומניה, לבד, בשטח, עם 2 מטפלים, ועושים תהליך מדהים. אחד השבועות הכי טובים שהיו לי בחיים. 17 שנה אחרי השחרור נסענו שם, ומדהים איזה פצעים אנשים פתחו שם, שהם סוחבים שנים. אז יכול להיות שזה המחיר. עדיין כולם אמרו, מתים על דובדבן, היינו חוזרים על זה, אבל יש צלקות עמוקות.
מדהים. בואו נחזור לתקופה עכשווית. אם נגיד, חלילה, לא תיכנסו לכנסת. מה... חינוך חזרה?
ברמה אישית אני לא דואג, כי אני מניח, חזרה לעולם החינוך חברה, זה שני הדברים שמעניינים אותי, אתה יודע מה בדיוק, אבל זה העולמות היחידים הרלוונטיים. האמת שאין לי איזה אובססיה אישית, כלומר, אני לא ישן בלילות בחרדה שאני לא אכנס. אני מרגיש לגמרי בסדר מה יקרה איתי אם לא. אני קצת דואג למה שחשוב לנו לעשות, למדינה, שלא נצליח.
זאת אומרת, מבחינתך, אתה תמיד באותם תחומים, לא משנה מאיזה זווית אתה מגיע.
חד משמעית. עשייה ציבורית. שום דבר לא מעניין אותי אחר.
אבל תגיד, נגיד, עשית הרבה עשייה ציבורית מחוץ לכנסת. ואתה מרגיש שהיה לך אימפקט יותר גדול?
הוא שונה. אימפקט יותר עמוק בטוח בעולם החינוך. אתה יודע, אין כמו לעשות תהליך עם ילד שנה, ולעבוד איתו, ולהכיר כל נים אצלו, וצבע עיניים, וכאבים, וחלומות. אבל פה אתה יכול בהשפעה רוחבית לעשות דברים מדהימים. ובמובן הזה, זה גם היה המעבר שלי, כי הרגשתי מאוד משמעותי בעולמות שלי, תמיד הרגשתי זה טיפה בים, ותסכל אותי המדיניות, סדר עדיפויות. מקום שמשפיע על הדברים האלה זה השדה הפוליטי, אז הוא אחור ויש בו הרבה כאבים ודברים פחות נעימים, אבל הוא כן, אתה יכול להשפיע על המדיניות.
אבל עכשיו שאני שומע אותך, ישר זה מבאס אותי, כי שאתה חושב על, 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 על השרים, לא רק בכנסת הנוכחית, בכלל, באופן כללי, כאילו אתה מרגיש שבהרבה מקרים, השרים נמצאים במקומות שהם לא בהכרח מתאימים להם. עכשיו, לפעמים יש בינגו, אבל לפעמים אתה כאילו אומר, השר צריך להיות במקום שבו יש לו תשוקה, שבו הוא רוצה להיות שם.
לגמרי, לא. כן, יש משהו, זה קצת מקשר לשאלה ששאלת אותי לפני, איזה שר הייתי רוצה להיות אם לא פה. אז אמרתי לך, בכנות, חנות, ואם לא זה חינוך, ואם לא תרבות וספורט. נגיד, אין לי עניין להשתדרג לתיק השיקון. הבנתי איזה שידור, אבל לא מעניין אותי. אין לי מה לתרום בשיקון, יש הרבה יותר טוב ממני בנושא הזה. חוץ, לא, ביטחון, לא.
זה, אבל זה יוצא דופן מה נכון, שאתה מתאר עכשיו.
הקודים הם אחרים, זה נכון. מה שאתה ואני, אנחנו מדברים שיח ענייני. בוא נעשה כל אחד משהו טוב בו. אתה לא, אתה יודע, אלא אם כן אתה מגלומן ואתה אריק לא. אז אתה אומר, אני אעשה, יעסוק במה שאני טוב
אבל
בו.
אולי זה בגלל שיטת הבחירות, כי בסוף, בפועל, אם עכשיו אני סתם לוקח, נגיד היו בוחרים בביבי, אין קואליציה, אותן שבחור בביבי, והוא היה צריך למנות שרים. מקצועים לגמרי, אז הוא היה פועל ככה, הוא היה מביא אותך לרווחה.
אבל זה כל כך לא שם, מסתכל על הצורה שבני מן השרים, אתה יודע, אמר, הוא יהיה שר ביטחון, וואלה, הוא, במקרה הוא גם מבין בזה, 40 שנה. גבי אשכנזי יהיה שר החוץ, מבין בזה, היה מנכ"ל משרד הביטחון, היה רמטכ"ל, מבין. שם אותי בתרבות וספורט, ניהלתי חוץ מחינוך ורווחה, בירוחם גם את התרבות שם, וזה עולמות משיקים. מינה את אלון שוסטר, חקלאי, להיות שר החקלאות. כאילו איזה קטע, פנינה תמנו שאתה, עולה הראשונה שנהייתה שרה. הלוואי והלוואי וזה יהיה הסטנדרט.
אז הנה, אז אתה תאר כאילו איך צריך להיות, וכאילו במבחן התוצאה, כאילו זה לא הוכיח את עצמו, מתכוון מבחינת הפידבק הציבורי. כי על פניו, אם עכשיו אנחנו הולכים לבן אדם, הקריא ברחוב, אם לא תקשיב, יש פה מישהו, הנה, הוא שם את זה בתפקיד הזה, וכאילו, הכל היה לפי הספר, כאילו אידיאלי, מה שנקרא, ובסוף זה לא מתורגם להצלחה, איזה מוזר.
כן, זה מוזר, אבל זה מתסכל, כי כנראה מה שנתגבל אותך יותר ציבורית, זה רעש, זה צעקות, איזה משפט מאוד בוטה שיקבל פוש, אתה יודע, השפה שלי לא בנויה לפושים בטלפון שלך, נכון? רק אם אני אגיד איזה משהו נוראי על מישהו. זה לא השיטה שלי. אחד, אני לא מאמין בזה ערכית, אני לא אשתנה, ושתיים, אני גם לא מאמין שזה מביא תוצאות יותר טובות. אני חושב על יולי אדלשטיין, הוא מהליכוד. כאילו יריב פוליטי שלי, אני עובד אותו מצוין, יש לי רק דברים טובים להגיד עליו, לא שאנחנו מסכימים תמיד, יש לי הרבה פעמים מחלוקות איתו. עכשיו, אם הייתי יוצא עכשיו בכותרת אצל אריק זאבי או מישהו אחר, יולי אדלשטיין הוא איש אטום לתרבות ולספורט, לא אכפת לו שעשרות אלפים יקרסו.
הייתי מקבל איזה...
הייתי מקבל כותרת, נכון? כן. אבל חוץ מזה שזה בעיניי לא ככה מתנהגים וזה לא ערכי, לא הייתי תורם בזה כלום לפתוח את התרבות והספורט. זה הפך את זה למריבה אישית, שכל אחד מחפש לפוק אחד את השני. דווקא כי אני יודע לשבת עם יולי בחדר, ולפעמים להתווכח. קשות. אבל לנהל דיון ענייני, ואני מכבד אותו בחוץ, ואני, גם אני אגיד בחוץ למה אני חולק עליו, אני אסכים שזה אצלו גם בא מתפיסת עולם ערכית, אז התרבות והספורט נפתחים שוב ושוב. בסדר? סתם נותן את זה כדוגמה. לכן אני, העולם שייך להקשנים. אני הקשן בדרך שלי. כמה תחנות בדרך יכולת לוותר ולהרים ידיים בדרך שלך? בטוח. והתעקשת,
כן, ומצחת. אבל בניגוד אליי, נגיד, אני באמת הייתי הקשן בדרך, אבל אף אחד לא יכול להגיד לי, טוב, זה מהדרך. אצלך אתה יכול פתאום למצוא את עצמך מחוץ למשרד, ואתה יכול להיות עקשן בבית, מה שנקרא.
זה נכון, זה נכון. אני מסכים על ההבדל, ועדיין את המהות זה לא משנה. בעומק, מי שמתמיד, מי שלא זז מהדרך שלו, אתה יודע, לא שהוא לא ורסטילי בכלל, אתה יודע, בסוף המציאות משתנה, אתה עושה אליה תמות, אבל אתה לא, אתה לא חורך את הערכים שלך, אתה לא מוותר על משהו שהוא האישות שלך. אז אני מאמין שיש לזה כוח לאורך זמן.
לא יודע אם אתה יודע, קראנו לפודקאסט הזה 43 שניות, בעצם על סך 43 השניות שערך הקרב בלונדון, לא כאילו זה רגע מאוד מכונן בקריירה שלי. אגב, גם בהרבה מובנים לטובה. לא שאם הייתי תמיד סתם את הכל לטובה, לא אם היינו חוזרים אחורה, הייתי רוצה לנצח, אבל זה רגע מכונן, ואני הייתי שמח לדעת על רגעים מכוננים, אם בכלל צריך לחשוב על זה בקריירה שלך, לחיוב או לשלילה, כאילו כאלה רגעים שאתה אומר, בוא נפה, פניתי פנייה ששינתה את חיי, או שהשפיעה עליי מאוד.
קודם כל, צריך לתן על הכנות שלך, אתה יודע, יש אנשים שברזומה שלהם היו רוצים להחביא את ה-43 שניות האלה, ויש משהו מאוד יפה בעצם מהבחירה לעמוד מול זה, ולהגיד זה חלק ממני, אתה יודע, בדיוק מחר אני מחתן את ה... אחת היועצות שלי.
נמול למיכל.
כן, מיכל. אז מחר מיכל מתחתן, אני מחתן אותה. אז דיברתי איתה קצת.
רגע, אתה מחתן, זה כאילו...
אני לא אורתודוקסי. הבאתי איזה רב שעשה את החלק האורתודוקסי, ואני עורך את הטקס, היא ביקשה.
כזה יופי.
אז אמרתי לה קצת על שבירת הכוס וזה, ואמרתי לה, תקשיבי, זה ברור הרעיון הגדול, שגם ברגע הכי שמח בחיים, אתה שובר את הכוס, זוכר שלא העולם הוא לא שלם. אבל זה לא רק שהעולם הוא לא שלם, כי זה קל לנו לקבל, כן? הבית מקדש עוד לא נבנה, הנה הקורונה פה. זה גם על השברים שבתוכנו, גם זה חלק מאיתנו. אתה יודע, משהו, אני אדם שלם, כי אני יודע להכיל גם את השברים שבתוכי. אז על זה אני מפרגן לך ממש. רגעים... אני חושב שלנהל את התיכון ברמלה, הבחירה ללכת לשם שהיא קרתה במקרה, עבדתי באחריי והיה לי כיף, היה לי מצוין, ואז קיבלתי טלפון מאביב קנן, שאז ניהל את הרשת של בתי הספר הזו, ואמר לי, בוא תעבור לבית ספר, ואמרתי, מה בית ספר? אני הייתי תלמיד גרוע, אני תעודת הוראה, אני כלום, וגם אני אוהב את מה שאני עושה. אמר, תבוא לקפה.
לא חייבים תעודת הוראה בשביל לנהל.
היום יותר מקפידים את זה. אז אתה יודע, עשו לי במכרז, אף אחד גם לא רוצה לנהל.
סיפור דיוויד בלאט, אתה אומר, כאילו.
משהו כזה, כן, עם תעודת מאמן. הסיטואציה שם הייתה קצת יוצאת דופן. אמרתי, תבוא לקפה, רק תשמע. אמרתי, אני אבוא לקפה, ואני אשמע מה זה, אני מחפש לך מישהו אחר. בתוך 3 שבועות כבר הייתי שם מנהל לבית ספר. ואתה יודע, אתה בא, לא הייתי תלמיד טוב, לא הייתי מורה.
איך
לא...
המורים קיבלו אותך? הנחיתו עליהם בית ספר?
התחלה חשדנות, גם הייתי יותר צעיר מרובם, כן. אבל גם אז אמרתי, אין לי מילים טובות להגיד לכם, כי כל מה שאני אגיד לכם בטח שמעתם, יהיה שונה, יהיה טוב, יהיה זה, תלכו אחרי וזה, איזה מילים? מה עושים? ואתה יודע, לאט לאט, אתה מתמיד, 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 כל יום עוד מורה מצטרף לצד שלך, ובסוף באמת בזכותם היינו צוות מנצח. אז הרגע הזה, לדעתי, הוא היה רגע מאוד משמעותי.
זאת אומרת שזה גם מקרי, זה לא איזה החלטה שלך, וואו.
לא, היה ברור לי חינוך ועשייה ציבורית, אבל דווקא לא חשבתי על החינוך הפורמלי, וכמובן הרגע כניסה לפוליטיקה, אני לא יודע אם זה טוב או רע, אבל זה בטוח רגע שטרף את חיי.
זה לא משהו, נגיד, כשעבדת עם שי פירון במשרד החינוך, זה לא משהו שרצית להיות, כאילו זה לא היה בפוקוס שלך?
זה לא הייתה מטרה, וזה כל הזמן היה ברדאר שלי, כלומר, השדה הפוליטי הבנתי שאפשר לשנות שם מדיניות, סדר עדיפות, ו... כמוך אולי, הבנתי את זה, אבל אמרתי, מה, אני צריך את כל הבלגן הזה והזה, ו... אבל אני חבר טוב של בני כבר כמה שנים, מאז שהוא השתחרר, גם עבדתי איתו סביב חינוך וחברה, ובאופן טבעי, כשהוא התחיל לדבר על זה, אז באופן טבעי התחלנו לחשוב על זה ביחד, ונכנסתי איתו, ולדעתי לא הוא ולא אני הבנו למה אנחנו נכנסים, אבל עדיין, גם לא הוא ולא אני מצטערים על זה, כלומר, חושבים שעשינו פה טוב.
אתה יודע, הזכרת את בני, וזה מתקשר למה שדיברנו קודם, לפני שהוא נכנס לפוליטיקה, הייתי איתו אצלו בפגישה, והוא אמר לי משפט יפה, הוא אמר לי, אני מניח שיש הרבה כאלה שיכולים להיות יותר טובים ממני, אבל הם לא יכולים להיבחר. זה היה משפט חזק, כי בסוף אתה רואה שיש אנשים טובים, שהם לא נכנסים, כי הם לא מאמינים שיבחרו בהם.
נכון, זה נורא מסוים, זה עולם מורכב, אני חושב שהוא אמר, זה גם במקום הצנוע, אתה יודע, אנחנו לא הכי טובים בעולם, אבל אנחנו קודם כל מוכנים לנסות, שתיים, יש לנו סיכוי, אז אתה יודע, הדברים האלה בסוף צריכים להתחבר, וכן, אתה יודע, אנחנו אוספים עכשיו שנה של, כולנו אוספים שנה של צלקות מהקורונה הזו, ובטח בתוך ממשלה מקרטעת מאוד, אבל אני בסוף מסתכל על עצמי במראה, ואני אומר, נראה לי שעשיתי יותר טוב מרע, וגם בני, ונראה לי גם קדימה שחשוב שנשאר שם, אתה יודע, יש שבוע בבחירות. אם יש כוח שיכול עוד להזן את הממשלה הזו מבפנים, עד ש... אתה יודע, אתה מכיר את עמדתי, אנחנו רוצים להחליף את נתניהו, אבל אני לא רוצה ללכת למקום הפוליטי הישיר. מבחינה עניינית, אנחנו רוצים... גם הקול הזה, שזה בכוונה, אתה יודע, מה זה כחול לבן? זה תדר ממלכתי יותר, אחראי, ענייני. באמת, מי שרוצה סונים, יש סונים יותר גדולים מאיתנו, צעקות רמות מאיתנו,
ציוצים שנויים. אתה יודע שאם עכשיו אפילו תלך למצביע ימין הכי קיצוניים, ותגיד להם ככה אחד-אחד, חילי טרופר, בני גנץ, פנינת המנשת.
זה כן.
אני לא חושב שמישהו יגיד משהו רע.
לא, זה אני מסכים. באופן כללי אנחנו פוגשים, כלומר, אנשים בכל סקרי העומק אומרים, אחלה חבר'ה, אחלה חבר'ה. כלומר, אז במובן הזה אני לא מרגיש רע, אבל אני אומר במובן של, בפוליטיקה הרועשת והצפופה הזו, מי שרוצה את האופציות של צעקות וסנאות, יש לו אופציות טובות משלנו לכאורה, לא יודע אם הן טובות, הן בעיניי רעות, אבל הן המקור. אני לא אנסה אף פעם להיות משהו שאני לא. גם אם אני אנסה זה יראה חיקוי דהוי. אנחנו מתעקשים להמשיך להציב אלטרנטיבה, ממלכתית, מתונה,
ישרה. כן, אבל הבחירות הן לא על זה, חילי. זה לא שהם אומרים, אנחנו בוחרים עוד צעקות ורעש, או את זה, הם בוחרים כאילו דברים גדולים יותר, לא יודע, הביטחון, שטחים, דברים שבפועל כאילו לא כזה...
אני חושב שזה גם וגם. בסוף אנשים בעיקר רוצים לדעת שאנשים שם למעלה, כשהם קמים בבוקר והולכים לישון בלילה, הם חושבים קודם כל על טובת המדינה, לפני כל דבר אחר. אני חושב שזה תנאי הבסיס. אחר כך הם מוכנים בכלל להקשיב לך. ואז יש לך גם את העמדות שלך, ויש לנו את העמדות שלנו, אבל כן, זה יותר, גם לדרך יש משמעות, גם לדרך שבה אתה מתנהל, שאתה מנהל את הוויכוח, הרי כולם רוצים להישאר פה ביחד. כן, ההתעקשות הזו לשמוע על חיבורים. יש לי ביקורת עניינית, יש לי עמדות קשוחות בהרבה מאוד דברים. אני לא רוצה לשבור את הקשרים עם אחרים, אני לא רוצה לדרוך על מישהו אחר. אני, וגם לדבר הזה יש משמעות.
אנחנו לקראת סיום, ואני אולי אין, אבל אני אשמח לשמוע על רגע 43 שניות שלך, אבל אישי, אתה כאילו בחרת בברנקו וואי, זה בפוליטיקה, אבל שום דבר לא היה ברמה אישית, כאילו איזה רגע כזה שאתה מרגיש שייצב אותך כבן אדם, אולי אפילו בתקופה יותר צעירה.
בטוח היו, הדבר שעולה לי בשליפה זה דווקא כישלון מפואר שלי. הייתי כשהייתי מדריך חבורות רחוב, העבודה הראשונה שלי אחרי הצבא, אתה בא עם כל המוטיבציה, אתה חסר ניסיון ואתה רוצה רק לעשות טוב, אבל אתה לא ככה תמיד יודע איך לעשות את זה. וקניתי בדיוק איזה רכב רנו 5, טרנטה כזו באיזה כמה אלפי שקלים, הייתי בא איתה לעבודה, חונה את זה בחניון מאחורי המתנס, והייתי עובד עם החניכים. עכשיו, החבר'ה היו בני נוער, וכל מה שעניין אותם זה שני דברים, בחורות ורכבים, נהיגה. והם אמרו, תן לנו סיבוב. אני כמובן, יש חינוך, מה פתאום, אין לכם רישיון, אין ביטוח על ה... מה פתאום, לא יעלה לדעת, וככה אתה מתעקש, מתעקש, מתעקש. איזה פעם אחת, באיזה 3 בבוקר, אני מגיע לחנייה בסוף, אתה יודע, אתה גמור, אחרי שעות עבודה איתם, אני רואה, הם הורידו, הוציאו לי את האוויר מארבעת הגלגלים, רכב על הג'נטים. אתה יודע, זה מתסכל, הרי אתה תפרן באותה תקופה, אין לך ביטוח, אז אתה מתקשר איזה חברת גרר, לוקח להם תוך 4 שעות הם יגיעו, אין לך כסף, אתה לוקח את הכסף, הם לוקחים לך את זה למוסך בתלפיות, אתה נוסע הביתה במונית, ובא לך אז... ערב אחר כך חזרתי עוד פעם לעבודה, ומספר להם את זה, והם כאילו משחקים אותה, וואי, מי עשה לך את זה, אוי אוי, אבל ביניהם קורצים, צוחקים, מסתלבטים עליי. ואז כמה ימים אחר כך, שוב התחילו לחפור לי, תן לי לנהוג, תן לי. אני לא, 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 ואז אתה יודע, מתחילים ב... אתה זוכר מה קרה בפעם הקודם, נכון? והנה, לבושתי, נשברתי. אמרתי להם, תקשיבו, אתם יודעים מה? נותן לכל אחד מכם סיבוב בחניה מאחורה, אני יושב ליד, בלי שטויות, וזהו, ואז אתם יורדים ממני. נתתי לכל אחד מהם סיבוב, כמובן הם לחצו חזק על הגז, אמרתי להם אסור, הם אמרו, מה, בגלל שהוא עשה לך, למה לא תיתן לי? סיימתי את הלילה הזה, אני אומר לך, עם הרבה פחות אוויר, מהלילה ההוא בלי אוויר בגלגלים. וואו. כי מבפנים, אמרתי, איך קרה לי שנתתי לאנשים בלי רישיון, בלי ביטוח, לנהוג? הנה, וזה ייצב אותי. אתה יודע, אמר לי חבר טוב גיל, אמרתי לו, תשמע איך נכשלתי, איזה כישלון זה. אמרתי, תקשיב, יש פה במד של כישלון, אי אפשר להתחבא. אבל הצלחת. למה? מה הצלחה שלך? שגם למחרת המשכת לבוא אליהם. וזה מתחבר למה שאמרתי לך מקודם על ההתמדה. אתה יודע, כולנו עושים כישלונות בחיים, ומה שאמרתי לך על שברים, כולנו יש שברים בפנים. הנה, אתה מספר על 43 שניות שלך, אני מספר זה, זה חלק, אבל זה חלק מאיתנו, ואם אתה קם מזה, אתה איש יותר חזק.
ואחרי זה מה היה עם אותם ילדים?
והמשכתי, עבדתי איתם שנתיים, והיה מדהים, היו חוויות קשות, מאתגרות, אבל אני חושב שזה בנה אותי לעמוד הרבה יותר טוב מול, אתה יודע, דווקא המפגש הקשה הזה עם הכישלון, יש לו עוצמה שאין בה הרבה הצלחות.
מדהים. אגב, אני כועס עליהם שבורדו לך את האוויר, אבל לא חשוב, כאילו זה... טוב, אנחנו צריכים לסיים. אני קודם כל נהניתי מאוד, ואני באופן אישי הייתי שמח. אני חושב שכל מי ששמע וישמע את הפודקאסט הזה, אשמח שאנשים כמוך יהיו בפוליטיקה הישראלית, ואני מאחל לכם בהצלחה. ונקווה שנשחזר שיחה ותמשיך להיות בתפקיד הזה.
תודה רבה, גם לי היה ממש כיף, ואתה יודע, אני מאלה שגדלנו על אריק זאב.
עכשיו אני מרגיש זקן, אה? היום יום, היום הייתי בהרצאה.
לא, אנחנו, המחק גילאים שלנו לא שומע.
ומישהי אמרה לי, באה, להגיד לי, אתה לא מבין, ההורים שלי גדלו עליך. אתם מה ההורים שלך, אתה רוצה להרוג?
תתאו, נפל לך הסימון.
נפל לי הסימון, כן.
אבל תודה אריק, היה כיף, תודה, תודה.
טוב, תקנו אותי אם אני טועה, אבל אני מרשה לעצמי להגיד שגם אם אתם לא מאוהדי המפלגה ולא מתכוונים להצביע לכחול לבן בבחירות הקרובות, עדיין הייתם רוצים שאדם כמו חילי טרופר יהיה בממשלה הבאה שלכם, יהיה בכנסת הבאה שלכם. אדם שנמצא שם מהסיבות הכי נכונות שיש, שלאורך כל חייו בעצם תרם לחברה הישראלית, ושאין לנו ספק שגם אם לא יהיה בפוליטיקה, ימשיך לתרום בדרכו הייחודית. אני חושב שזה היה מאוד מרשים לראות איזה אנשים טובים יש במדינה שלנו. תמיד אני הרגשתי שאני אדם די טוב, ופתאום אתה רואה שתמיד יש מישהו שאפילו לקח את זה צעד אחד קדימה, ותמיד יש לאן להשתפר. ואני חייב להגיד לכם, ברמה האישית, אני מאוד הייתי שמח אם חילי טרופר היה נשאר שר הספורט, ומכהן קדנציה מלאה. אני משוכנע שהיינו רואים שיפור משמעותי בספורט הישראלי, בתרבות בישראל, ובתרבות הספורט בישראל. אנחנו נחכה עוד כמה ימים ונראה מהם תוצאות הבחירות. בכל מקרה, אני מקווה מאוד שנהניתם, ואנחנו מחכים לכם בפרקים הבאים. אתם יכולים למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים הקיימות. אני רוצה להגיד תודה לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד, על כל העריכה וההפקה, ואני רוצה להגיד תודה לרפי אגיב על הניהול, ולבנק ירושלים על התמיכה. נתראה בפרקים הבאים. להתראות.
43 שניות. הפודקאסט של אריק זאבי.